טוב, בוא נתחיל. אנחנו, יש הרבה לדבר היום. היום זה יום קשה, והשיעור גם קשה. בעצם, אנחנו מציינים עוד שנה של יום השואה, שזה לא רק 6 מיליון יהודים שנרצחו, זה גם מיליוני אנשים שהחיים שלהם נהרסו. כאילו, זה לא רק זה שביום אחד כולם נרצחו, אלא יש הדים מכל זה, וזה הדים לשנים ולמשפחות, וזה נורא מה שקרה. עד כדי כך שכאילו, אני מדבר באופן אישי, אני מניח שיש אחרים כמוני שפשוט זועקים לנקמה. אני רוצה נקמה. צריך לחכות. טוב, מצד שני, יש את הצד שרוצה נקמה. ונקמה, אני לא מדבר להרוג את מבצע הפשע. אני רוצה להרוג את כולם. כל האומה הגרמנית, ואני מפסיק להשתמש עם השם נאצי, כל האומה הגרמנית, אני רוצה לקחת נקמה. מצד שני, אני מכיר לא מעט גרמנים שרוצים ריפוי, שרוצים בעצם יחסים נורמליים. האמת היא שעברתי עם איזה מישהו בגרמניה, והוא פשוט פשט יד עליי ורצה כאילו להיות חברים, עד כדי כך שהוא היה פה בארץ. הוא הגיע עם המשפחה שלו לבית שלי לסעודת שבת. בא איתי לבית כנסת, אמרתי, אתה לא צריך. הוא בא לבית כנסת, הוא אוכל כל הסעודת שבת, הוא רוצה חברות, הוא מבקש, הוא אומר, בוא, אפשר to move on, בוא נמשיך הלאה. למה אנחנו תקועים בזה? אז אני רוצה גם לדבר לא רק על הנקמה, אלא גם על הסליחה. האם אפשר לסלוח? אז השיעור נקרא נקמה וסליחה. אני רוצה לדון בשני הדברים האלו, ואני רוצה לדון בהם מתוך סיפור מאוד קשה בתוך התנ"ך, שבעצם הפרופסור לוינס ניתח, ובעצם הרעיון הוא הרעיון שלו, הניתוח, כאילו אני מרחיב את זה קצת, אבל בגדול, הרעיונות הם שלו. עכשיו, להזכיר לכם, פרופסור לוינס הוא פרופסור לפילוסופיה בצרפת, הוא נולד בליטא, ועבר לצרפת, כל המשפחה שלו היה בליטא במלחמת העולם השנייה, וכולם נרצחו על ידי הגרמנים יימח שמם. והוא היה בצבא הצרפתי, הוא נלקח בשבי, הוא היה באיזשהו מחנה, לא מחנה השמדה, אלא מחנה של שבויים, והוא היה עם היהודים, שזה לא מקום טוב להיות עם היהודים, אבל יותר טוב מלהיות עם היהודים במחנות השמדה. והוא גם ידוע כמי שמביא לעולם הפילוסופיה שהאתיקה קודמת להכל. האתיקה קודמת להכל, זאת אומרת, היחסים בינינו לבין כל אחד ואחד, זה מה שקודם הכל, קודם פילוסופיה, קודם דת, קודם הכל. אתה צריך להבין שקודם כל האחר, המישהו אחר, אתה צריך לדאוג שאתה לא פוגע בו, ולהפך, אתה מגיע למצב שאתה מקריב את עצמך עבורו. מצד שני, כששאלו אותו, כאילו, אתה בעצם מקריב את עצמך עבור אחר, ואתה כאילו, זה הפילוסופיה שלך, אז מה עם הנאצים? אז איך אתה מגיב לנאצים? אז הוא עונה עם טנקים. אז יש גבול. אז הוא מבין את זה. עכשיו, ב-1963 היה, מה? איך מגיבים לנאצים? הוא אומר, בטנקים. כאילו, יש גבול לכמה אני מוכן לוותר עבור האחר. כאילו, כל החיים שלו, עם כל הכתבים שלו, זה אתה צריך להביא את עצמך שאתה מוותר עבור האחר. האחר הוא גבוה ממך, כאילו, גבוה מוסרית. אתה אפס מול כולם. אבל יש גבול. עכשיו, ב-1963 הוא קיים כנס פילוסופים שהתמה זה היה סליחה. וברקע זה, האם אנחנו יכולים לסלוח לגרמנים? אז עכשיו, הוא מביא, כחלק מהניתוח שלו, את הסיפור בשמואל ב' פרק כף א', וזה אנחנו רוצים לעבור ולנסות להוציא איזושהי תשובה לנקמה ולסליחה. ויהי ברעב בימי דוד שלוש שנים, שנה אחרי שנה. ויבקש דוד את פני השם, כאילו לדעת מה אפשר לעשות בזה. הגמרא דנה בזה, המפרשים שאומרים שכל שנה הוא ניסה משהו אחר לתקן את החברה, לא הלך לו, אז הוא בעצם מבקש ישירות מהקדוש ברוך הוא. ויאמר השם אל דוד, אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים. אז צריך עכשיו פירושים. אז רש"י מסביר כל משפט או כל ביטוי. על שאול, על אבון שאול שנקבר פתאום בהחבאה, שגנבוהו אנשי יבש גלעד וקברוהו ולא נספד לפי כבודו. אז קודם כל יש עוול שנעשה לשאול המלך, שהוא לא נקבר כמו מלך גדול. בסדר? זה דבר אחד. ועל בית הדמים, מה זה בית הדמים? ששאול הרג נוב עיר הכהנים. אז פה זה סיפור שמי שלא מכיר, דוד המלך היה ברח משאול, שאול רוצה להרוג אותו, דוד נכנס לעיר נוב, שזה עיר של כהנים, ואז הוא ברח משם. בכל מקרה שאול בא והורג את כל עיר נוב, בגלל שהם לא אומרים לו איפה הוא ולמה זה, ולא משנה, כאילו יריבות פוליטיות, והוא הורג את כל עיר נוב, שזה עיר כהנים. ואז זה בית דמים של שאול, שזה גם עוד דבר שלא תוקן. ואז בגלל שני הדברים האלו, אז יש רב בארץ. אוקיי, ואז עכשיו כתוב, על אשר המית הגבעונים. אז מה זה המית הגבעונים? אז זה עוד סיפור שצריך להכיר, שכשיהושע בא לכבוש את הארץ, אז הוא צריך להרוג את שבעת העמים הכנענים. חלק מהם הם נקראים הגבעונים, והם עשו איזשהו תכסיס, באו ליהושע ואמרו, אנחנו מרחוק, אנחנו שמענו שאתם חזקים, אנחנו רוצים לעשות ברית שלום איתכם. על אף שהם חלק מהכנענים שצריך לחסל, ואז יהושע אומר, בסדר, אנחנו צריכים חברים מסביב, חותם על הברית, ואז מתברר שזה פוקס, שזה בעצם השליה ושקר, אבל יהושע בעצם מקיים ואומר, לא, זה יהיה חילול השם אם אנחנו נפר את זה, אפילו שזה נעשה לא כהוגן. ואז הוא שומר את זה, וכאילו הגבעונים חיים בתוך עם ישראל. עכשיו רש"י מסביר מה הטענה של הגבעונים פה. כשהרג נוב עיר הכהנים, זאת אומרת ששאול הרג את כל הכהנים, הוא המית מהם שבע בני גבעונים, ואז הוא מפרט מהם. ואז אחרי זה כתוב כך מפורש בגמרא ירושלמית בסנהדרין. ורבותינו, זאת אומרת בגמרא הבבלי, זה יותר מקובל ההסבר, כתוב אמרו מתוך שהרג את הכהנים שהיו מספקים להם מזון של לגבעונים, העלה עליו לשאול הכתוב כאילו הם איתם, ואל תטמע שהרי היה הקדוש ברוך הוא תובע כבודו ותובע סרחונו. אז בעצם שני דברים חשובים פה. קודם כל, הגבעונים הם היו חלק מהעיר נוב, או לפחות מספקים להם את הצרכים, ואז הם מספקים, אז הכהנים משלמים להם, וככה הם חיים. אז כשאתה הורג את כל הגבעונים, אז אתה בעצם הרגת את הפרנסה של הרגת את הכהנים, אז הרגת את הגבעונים, שזה היה מקור הפרנסה שלהם. ודבר שני שמאוד מעניין פה, שרש"י מסביר שיש שני דברים פה. אחד זה כבוד שאול, ואחד זה סרחונו של שאול. זאת אומרת, אין קשר. בזה שראוי לו כבוד, ראוי לו כבוד. בזה שראוי לו צדק ודין, זה משהו אחר. אז אוקיי, אז עכשיו הבנו את זה, ואז לוינס פה הוא כותב ככה. אני קורא בעברית, זה העברית של גוגל טרנסלייט ואני, אז יכול להיות שזה לא הכי טוב. ברציחת כהני נוב, שאול השאיר את הגבעונים ששירתו אותם ללא אמצעי קיום. המדרש, זאת אומרת, זה בעצם רש"י מבין, מאשר כי פשע ההשמדה מתחיל לפני שמתרחש מעשה רצח, כי דיכוי ועקירת כלכלית כבר מצביעים על ראשיתו, זאת אומרת, של ההשמדה, כי חוקי נירנברג כבר מכילים את זרעי הזוועות של מחנות השמדה והפתרון הסופי. וגם אז הוא ממשיך פה ואומר, אבל המדרש גם מצהיר כי אין חטא שמבטל זכות. יש בו זמנית תלונה נגד שאול וזכירת זכויותיו. אז בעצם הזה כמה דברים שצריך להבין בתוך כל הסיפור. עכשיו אנחנו ממשיכים עם הסיפור משמואל. ויקרא המלך לגבעונים, עכשיו הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, אומר אתה צריך לתקן עם הגבעונים, אז בוא תעשה משהו. אז דוד המלך הולך וקורא להם, ויאמר עליהם, ואז עכשיו זה כאילו בסוגריים, והגבעונים לא מבני ישראל המה, כי אם מיתר האמורי ובני ישראל נשבעו להם, ויבקש שאול להכותם בקנותו לבני ישראל ויהודה. אז זה בסוגריים, אנחנו נדבר על מה זה אומר שהם לא מחלק מישראל בסוף. ויאמר דוד אל הגבעונים, מה אעשה לכם ובמה אכפר וברכו את נחלת השם? ויאמר לו הגבעונים, אין לנו כסף וזהב עם שאול ועם ביתו, ואין לנו איש להמית בישראל. ויאמר דוד, מה אתם אומרים אעשה לכם? ויאמרו הגבעונים אל המלך דוד, האיש אשר קילנו ואשר דימה לנו נשמדנו מהיצב בכל גבול ישראל, יותן לנו שבעה אנשים מבניו, והוקנאום להשם בגבעת שאול בחיר השם. ויאמר המלך דוד, אני אתן. אתם מבינים הזוועה שקורה פה? יש עם שעשה איזשהו ברית שלום, שזו ברית. עכשיו, יש להם טענה נגדנו, נכון? הם רוצים נקמה. הם רוצים נקמה. שאול לא קיים, הם לא יכולים להרוג את שאול, אז הם רוצים להרוג את בניו. זה כאילו בנים מתים על אבותם. מאיפה זה בא? וגם מוסר, אתה מוסר יהודי לגויים שרוצים להרוג אותם? אז משהו כאילו ענק קורה פה, ודוד המלך עונה כן. אז עכשיו הברבנל, הברבנל פה הוא כאילו נותן לנו איזו תמצות שאנחנו תכף נקרא יותר בגמרא, אבל הוא אומר פה איפה שזה מקווקב, שאמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא על גרים, זאת אומרת הגבעונים הללו, אתה עושה כך לעמך? כאילו הוא גם מתפלג תוך כדי המילים של המדרש. והייתה תשובתו יתברך שלהיותם מאומות העולם היה ראוי עוד לטבוע אלמונם למה שהיה בו מחילול השם. בגדול זה התמה שלאורך כל התשובות, חילול השם. חילול השם גובר על הכל. ואז הוא גם ממשיך פה ואומר, כי משפט השם אמת צדקו יחדיו ומחשבותיו עמקו, ואני מדלג, ומי הוא ראוי מהבנים לקבל עונש האב? זאת אומרת, הוא גם אומר, אנחנו לא מבינים את כל הסיפור, וכנראה הבנים גם יש איזשהו חטא שהם משלמים על זה, אז הכל בסדר. כאילו, אז בעצם בגדול הוא עונה, חילול השם זאת התשובה להתפלות שלכם. הם יכולים לטבוע את הנקמה, ואנחנו עונים כן בגלל חילול השם. אז עכשיו בואו נמשיך עם הסיפור. אני מתחיל לקרוא מהשורה השלישית, כתוב פסוק ת' ויתנם, זאת אומרת, המלך דוד נותן שבעה בנים של שאול. ויתנם ביד הגבעונים ויוקעיום בהר לפני השם ויפילו שבעתם יחד והם הומתו בימי קציר בראשונים בתחילת קציר סעורים. תראה שאומר שזה ימי ניסן, אז זה גם מתאים שאנחנו קוראים את זה עכשיו. בכל מקרה יש כל מיני פירושים על ויוקעיום, בגדול הם אומרים שהם תלו אותם. עכשיו הפסוקים ממשיכים, פסוק י' ותיקח רצפה בת איה, שהיא הייתה אמא של כמה מהם, את השק ותתהו לה אל הצור מתחילת קציר עד ניתח מים עליהם מן השמיים, שרשי אומר בתשרי. אז בעצם הבנים האלו תולים על העץ חצי שנה. אז זה עוד צועק לשמיים, למה? הרגת אותם וגם אתה משאיר אותם בחוץ, שהאימא בעצם שומר עליהם חצי שנה. זה איום ונורא. תהפכו את הדף, מה?
זה בעצם תורה.
נכון, אז גם אנחנו, נכון, אז אנחנו נגיע גם לזה מהגמרא, הגמרא גם שואלת על זה. אז עכשיו, אז לוינס בעצם עונה פה ככה. אנחנו חייבים להריץ את גדולתו הפראית של הטקסט הזה. כאילו זה אכזרי ואתה צריך להכיר את זה. ומן הסתם, כל גדולתו של מה שנקרא הברית הישנה, הוא גם מדבר לנוצרים וגם תוקף אותם חזק. בכל מקרה, אז זה הסיבה שהוא קורא לזה ברית הישנה. מורכבת מרגישות לדם שנשפך, ביותו בלתי מסוגל לסרב לצדק זה. לכל מי שזועק לנקמה, מתוך תחושה של אימה לחנינה שניתנת על ידי שליח, כאשר הזכות לסלוח שייכת רק לקורבן. אז הוא אומר שני דברים מאוד חשובים פה. קודם כל, הוא אומר שיש פה זעקה לנקמה, והתורה אומר זה צדק, וצריך לענות לזה. ודבר שני, הוא אומר שאם אתה חושב שמישהו יכול לסלוח, כאילו הבנים הגבעונים שאיבדו את הוריהם, אתה לא יכול לבקש מהם לסלוח, ואין דבר יותר נורא מלצפות שמישהו יגיד סליחה על מישהו אחר שסבל. אז זה כאילו פותר קודם כל את השאלה, האם אנחנו יכולים לסלוח את הגרמנים? התשובה היא לא. זה לא המקום שלנו. אף אחד פה לא הולך להגיד סליחה, או כאילו לתת את הסליחה למישהו שמבקש, כאילו הגרמנים היום לא יכולים לבקש מאיתנו לסלוח. נקודה. מי שעבר את זה, אז בסדר, זה תלוי בו. אבל אנחנו, זה לא המקום שלנו. עכשיו, הגמרא נכנס לזה. עכשיו, הגמרא מאוד ארוכה ויש המון המון נקודות. אני לקחתי את זה נקודה נקודה וסידרתי את זה לפי העניינים שלי. אז עכשיו אנחנו קודם כל נענה על השאלה, אבות, בנים מתים על אבותם. איפה שזה מקווקו, כתוב, והכתיב, לא יומתו אבות על בנים. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מוטב שתעקר עוד אחת מן התורה, ואל יתחלל שם שמיים בפרהסיה. אז הוא אומר, עוקרים עוד מן התורה, אז הוא אומר, כאילו, אתה עוקר מצווה שלמה. דנים, מה זה עוד, אם זה, כאילו, אם אתה מוריד את הלא, או את הלמד מהלא, אז זה כאילו עוד. בכל מקרה, זה ביטוי. בעצם, עוקרים מצווה שלמה, למה? חילול השם. אנחנו בני ישראל, אנחנו המציגים, הנציגים של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. אנחנו אמורים להיות העדים שיש בורא עולם. אתה לא יכול להיות עד אם אתה מחלל שם שמיים. ואז כל חילול השם בעצם גובר על כל דבר אחר, וזה מה שהם אומרים פה. ואז עכשיו הריטב"א כותב פה איפה שזה מקווקו, פירוש שכל הוראת שעה למגדר מילתא שרי. אז הוא אומר, בואו נשים דברים בפרופורציה. זה לא אומר שעכשיו אנחנו עוקרים כל מצווה בתורה, אלא יש נסיבות מסוימות לאיזושהי שעה מיוחדת, אז זה לא שפתאום, אוקיי, אז הגויים לא יאהבו את זה, אז בואו נפר שבת ונעשה מה שהם רוצים, לא. אבל יש נסיבות מאוד מסוימות, וזה אחד מהם, שאנחנו בעצם אומרים חילול השם פה גובר על הדאורייתא של בנים ומתים על אבותם. הוא גם מוסיף פה ששבעה אלו שקלטו אהרון חייב מיתה היו. אז הוא גם מנסה להגיד שזה לא אי צדק לחלוטין, גם הבנים היו חלק מאיזשהו חטא שהם חייבים בסדר. עכשיו אני מביא פה את הרמב״ם שמסביר מה זה הוראת שעה בכלל. אז הוראת שעה הוא אומר, אפילו דברי תורה, יש לכל בית דין לקרום הוראת שעה. אז הוא אומר, כל בית דין, כל מי שמנהל את המדינה, יכולים לראות בהסתכלות התורה ולהגיד, יש הוראת שעה, אנחנו צריכים לבטל, לא יודע מה, שבת, לבטל, מה שזה יהיה, לפי ראות עיניהם. זה לא שאנחנו עוקרים את התורה, אבל לפעמים יש נסיבות כאלו. ואז הוא ממשיך ואומר, אבל אין קובעין הדבר לדורות. זאת אומרת, בזה שדוד המלך עשה את זה, זה לא אומר שזה החוק היום, או זה לא אומר שזה שבנים מתים על אבותם, זה לא החוק עכשיו. זה הוראת שעה. יכול להיות שאנחנו יכולים ללמוד מזה באותם נסיבות, אז עושים אותו דבר. ואז הוא ממשיך ואומר, ואם ראו לפי שעה לבטל מצוות עשה או לעבור על מצוות לא תעשה כדי להחזיר רבים לדת או להציל רבים מישראל מלהיכשל בדברים אחרים עושים לפני לפי מה שצריכה השעה. אז זה בעצם גם המקור הבא, בית בחירה של המאירי, גם הוא אומר שזה הוראת שעה. אחרי זה חידושי המהר"ל, הוא גם אומר שזה הוראת שעה. המהר"ש בעצם בסוף הוא אומר פה שרצפה, זאת אומרת האמא שישבה שם, לא הרהרה אחר מידת הדין, למה נענשו בניה הגדולים באבון אבותם, אלא שהצדיקה הדין כדאמרינן מוטב שתעקר. אני חושב שזה מאוד חשוב מה שהוא אומר פה. הוא אומר שהאימא הצדיקה את מיטת הבנים לא בגלל שהם היו חוטאים או שהיה מגיע להם, לא, זה בגלל שראוי, כמו שהגמרא אומר, ראוי שתעקר אות מן התורה בגלל חילול השם. אז היא מסכימה שחילול השם זה מעל הכל, והיא שלמה עם זה, כמה שאפשר להיות שלמה עם זה, שחילול השם בעצם גובר על הכל, והבנים שלה היו נקיים מחטא. עכשיו, לוינס בעצם מסכים עם זה, אם אתם תהפכו את הדף לדף 3, הוא אומר, להניש בנים על חטאי אבותם הוא פחות היום מאשר לסבול את הפטור מעונש כאשר הזר נפגע. אז כמו שהדגשתי בהתחלה, לוינס מאוד מדגיש את היחסים, מאוד מדגיש את הזכויות של האחר. הזכויות של האחר גוברים. ואז הוא אומר, רואים את זה פה, שהזר נפגע פחות נורא להרוג אנשים מלפגוע בזרים. זה מה שהוא אומר. תנו לעוברים ושווים לדעת זאת, בישראל נסיכים מתים מוות נורא בגלל שזרים נפגעו על ידי הריבון. כבוד לזר וקידוש השם באופן מוזר שווים. אז הוא אומר שמה שהוא אומר פה שכבוד הזר, כאילו לתת כבוד, לתת הזכות לאחר, זה בעצם שווה באיכשהו לקידוש השם. ובגדול זה מה שאנחנו רואים בתוך הסיפור הזה, ואנחנו נקרא את זה עוד בתוך המילים של הגמרא, ששוב פעם אנחנו אור לגויים. זה התפקיד פה. וברגע שאנחנו מפירים את זה, שום דבר לא שווה. מה שמעל כל התורה זה קידוש השם. עכשיו, הגמרא ממשיכה ואומרת מה שאת אמרת, את האיסור דאורייתא, איפה שזה מקווקו. והכתיב לא תלין נבלתו על העץ. שישה חודשים הם השאירו בני המלך. למה? הבנתי שצריך להרוג אותם, נניח שאני הבנתי. אבל למה להשאיר אותם שם? אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק. מוטב שתעקר עוד אחת מן התורה ויתקדש שם שמיים בפרהסיה. אני הדגשתי את המילה ויתקדש. יש שני דברים פה ושני צדדים. יש חילול השם, אתה רוצה למנוע חילול השם, שאתה נראה רע בעיני העמים, בסדר. עכשיו זה הצד השני, זה לא מספיק שאתה רוצה לא לחלל השם, אנחנו רוצים לצאת באופן אקטיבי ולקדש שם שמיים. אז פה להשאיר אותם תלויים חצי שנה זה על מנת לקדש שם שמיים. ותראו מה הגמרא ממשיכה ואומרת, שהיו עוברים ושווים ואומרים, מה טיבו של אלו האנשים שהם פה? הללו בני מלאכים הם, מה עשו? פשטו ידיהם בגרים גרורים. אמרו, אין לך אומה, זאת אומרת, אמרו הגויים שראו את זה, אין לך אומה שראויה להידבק בה כזו. אומה בני מלאכים כך, בני הדיוטות על אחת כמה וכמה. אומה גרים גרורים כך, ישראל על אחת כמה וכמה, מיד נתווספו על ישראל 150,000 גרים. אז אז הגמרא בעצם מצדיקה את כל המעשה הזה, בגלל שבסופו של דבר אנחנו רוצים לקרב את העמים, אנחנו רוצים להראות להם שאנחנו עדי השם, שאנחנו אור לגויים. אז הם מצדיקים עד כדי כך להרוג שבעה בני מלאכים. זה כאילו שחור על גבי לבן, ואף אחד לא מתנגד לפשט פה בגמרא. עכשיו אני מדלג על הקטע הזה של דף על דף, זה משהו שתקחו ותקרו בבית. אחרי זה, אז לוינס פה, הוא אומר פה ככה, זה בסוף דף שלוש, כתוב, הצלם של אלוקים זוכה לכבוד יותר בצדק הנשמר לזר מאשר בשמאליו, דהיינו שלא להשאיר את צלם אלוקים תלוי. זאת אומרת, המצווה לא להשאיר בן אדם תלוי על העץ, זה בגלל שאנחנו לא רוצים לחלל את צלם אלוקים של כל בן אדם. אבל לוינס אומר, יותר טוב, זה סמל, יותר טוב להשאיר את הסמל ובאמת לקדש שם שמיים, את הצלם האמיתי. אתם מבינים? אז הוא משתמש בצלם צלם פה בגלל שזה כל המצווה. עכשיו אם תהפכו את הדף, כן, לדף האחרון, אז הגמרא, אני לוקח, זה איפה שהגמרא התחילה, אני מסיים עם הגמרא הזאת בגלל שזה תכף תראו. אז הגמרא כותבת ככה, ויקרא המלך לגבעונים ויאמר עליהם וכולי, מה שקראנו, שהם רוצים להעמיד את שבעה בני זה, שאול, איפה שמקווקו, מפייס ולא פייסינוהו. בעצם דוד המלך מנסה לפייס להם, בוא נהיה כאילו סבירים פה, שפויים פה, והם לא מקבלים, אנחנו רוצים נקמה. ואז דוד המלך אומר פה ככה, אמר דוד המלך, שלושה סימנים יש באומת זו, זאת אומרת עם ישראל, הרחמנים והביישנים וגומלי חסדים. ואז הוא מביא פסוקים להוכיח, ואז בסוף כתוב, כל שיש בו שלושה סימנים הללו ראוי להידבק באומה זו, זאת אומרת לעם ישראל. ורשי עכשיו מסביר מה זה רחמנים. והני גבעונים, הגבעונים האלו, כיוון דלא מרחמנים, אינן ראויים להידבק בהן, מיד גזר עליהם דוד, לכך שנאמר, והגבעונים לא מבני ישראל המה. אתם מבינים? אז הוא אומר, עם ישראל לא עושה דברים כאלו. זה לא רחמנות, וזה אחד האפיונים של עם ישראל. אז עכשיו, לוינס גם, הוא בעצם מצטט רשי, אבל הוא אומר משהו אחר, הוא אומר פה ככה, כדי להיות חלק מישראל, צריך להיות ביישן ענב, לשים מישהו או משהו מעל עצמך, צריך לדעת רחמים ולהיות מסוגל לגמול חסד, והגבעונים הוציאו עצמם מישראל. אז בעצם מה שהוא אומר פה, רשי אומר שדוד המלך בעצם גזר עליהם שהם לא חלק מאיתנו בגלל זה. לוינס אומר, ממילא בעצמם הם הוציאו את עצמם, כאילו, וזה בעצם מסביר את הפסוק מההתחלה בסוגריים, שמדגיש שגבעונים לא חלק מישראל, בגלל הדבר הזה שהם דורשים את הנקמה. ואז לוינס ממשיך ואומר פה, אפשר להבין ביתר דיוק את שלושת הסימנים שבהם ישראל ניכר. צדק מוחלט, גם אם הוא מוקף בגמילות חסדים ובביישנות, אינו מספיק ליצור יהודי. הצדק עצמו חייב להיות מעורב בחסד. תערובת זו קוראים רחמים, ובמידה מיוחדת זו ניגשים למי שחווה את קשיחות החוק. אין ספק שמידה זו של רחמים היה חסר לגבעונים. אז אני מסיים פה את המילים, עם המילים שלו בסוף הדף. באופן מעניין, אף אחד באולם הזה, זאת אומרת באולם הכנס עכשיו שהוא מדבר ישירות עליהם, לא ביקש לתלות על העץ את צאצאי המענים שלנו, זאת אומרת הגרמנים. התלמוד מלמד כי אין להכריח אנשים הדורשים תגמול צדק להניק סליחה. אז מצד אחד הוא אומר, הגמרא לא אומר שאנחנו רוצים נקמה, הוא לא אומר, לא רק שאתה הולך לקבל נקמה, אתה צריך גם לסלוח להם. אז זה לא. אבל הוא ממשיך ואומר, הגמרא כן מלמד שישראל אינה שוללת את זכותה הבלתי ניתנת לערעור לאחרים. זאת אומרת, זה נע... מה? מאחרים, כן, מאחרים, תודה. אז, 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 אז בעצם מה שהוא אומר פה, שנכון ש... שאנחנו לא דורשים נקמה, אבל אנחנו מכירים את הזכות לדרוש נקמה, וזה דוד המלך נותן לגיבונים. אז בזה שאני התחלתי ואמרתי, אני רוצה נקמה, זה בסדר. בסדר? התחושה בסדר. הביצוע, תראו מה הוא אומר. אבל התלמוד לומד, התלמוד מלמד שמעל הכל, אם ישראל מכירה בזכות זו של להעניק נקמה למישהו אחר, היא, עם ישראל, אינה מבקשת אותה עבור עצמה. ולהיות ישראל זה לא לדרוש אותה. אז זה בעצם התשובה לכל הסיפור. זה נכון מצד אחד שאתה רוצה נקמה, אני בוודאי רוצה נקמה, אבל מצד שני, אני בתור ישראל, אני גם חייב להבין שזה לא המקום שלנו, וזה לא המידה שלנו. ואנחנו לא דורשים נקמה, בוודאי לא מהצאצאי המענים שלנו. אבל מצד שני, אנחנו לא מעניקים סליחה. ולגבי החבר שלי שביקש, let's move on, אני עדיין כאילו מתלבט עם זה. שנשמע בשורות טובות, שבת שלום.